אנחנו פה עם הספר המשקיע הנבון, אומרים שזה התנך של ההשקעות.
התנך שלנו.
הבעיה שלא הרבה קוראים את התנך, נכון?
נכון.
למה לדעתך אביה, אבל משקיעים לא קוראים את התנך של ההשקעות?
אני אגיד לך, בתור משקיעה בתחילת דרכה, זה לא הספר הכי נגיש ומובן. בואו גם קצת...
ספר כבד, אז רגע, אנחנו פה, המטרה שלנו של השיחות האלה בסוף, שנקרא את המשקיע הנבון ביחד, נוציא ממנו את כל התובנות, ככה אנחנו קוראים את הדברים לפני כל פגישה שלנו, לפני כל שיחה, לפני כל הקלטה של פרק, אנחנו בעצם הולכים לקרוא את הפרק, ואנחנו מדברים את התובנות העיקריות שאנחנו מקבלים ממנו.
מבנג'מין גרם.
מבנג'מין גרם, כלומר, הם אומרים שזה התנך של ההשקעות, אנחנו רוצים להתחיל להבין מה כתוב בתנך של ההשקעות.
נכון. נתחיל להשקיע כמו המשקיע הכי עשיר בעולם, לא?
יצר את המשקיע הכי עשיר בעולם. בסוף אנחנו מייעצים למשקיעים שלנו. אני, יש לי את שירות שירות ההשקעות, רוביזון פורצ'ן, שכבר מעל 700 משקיעים. את האנליסטית שלנו בו בשירות הזה. כלומר, אנחנו הולכים בדרך של באפט, אבל אני קראתי את המשקיע הנבון בגיל 19, לפי דעתי, משהו כזה. נכון, גם באפט קרה בגיל 19, נכון? ראינו את זה, אומר את זה בהקדמה. חייב לציין שחלק גדול מהדברים לא הבנתי בזמנו, או שיותר נכון, היה לי נורא קשה להבין. כבר אז הוא היה כתוב בצורה מאוד מאוד ארכאית, נגיד נקרא, מיושנת, לא ברורה.
הוא גם עמוס במידע, זה המון, אתה קורא כל פסקה, אתה נעצר כמעט על כל...
כל פסקה זה כמו ללמוד גמרא קצת.
כן, אם לא למדתי גמרא, אבל...
לא למדתי גמרא, כן. אני יודעת, כשאתה למדתי גמרא הרבה פעמים, אתה קורא איזה משפט, ואתה אומר, מה קראתי פה?
הפשט והדבר
שלנו. מה היה רשום פה? כאילו זה לא, לא, אתה קורא, אתה מבין כל מילה, אתה לא מבין את המשפט, או אתה מבין כל משפט, אתה לא מבין את הפסקה.
בדיוק.
שזה דברים כבדים ועמוקים לפעמים, אז להבדיל כמובן, אז...
לוקח לך זמן. אני אתמול קראתי מה, את ההקדמה והפרשנות, כמה עמודים זה? לא יודעת. 10 עמודים, כמה עמודים זה?
ההקדמה והפרשנות, בוא נראה, 16 נראה לי.
כן, זה מה, לקח לי...
16 עד הפרק אחד, נכון. ההקדמה שבאת את הפרשנות.
כן, כן, אבל מאוד מאוד, מאוד מעניין. אנחנו בו, זה מידע מאוד חדש.
זה לא מידע חדש, זה מידע שהוא דווקא די ברור.
כן, אבל אתה רוצה גם להנגיש אותו, גם שהוא יהיה מותאם ליום, גם אנחנו לא ברור.
אנחנו רוצים שמי שמקשיב ידע בעצם, כאילו לא יצטרך לקרוא את המשקיע הנבון שהוא יקבל ישר את התובנות.
נכון. יכול להיות שצריך להתחיל ישר מ...
פשוט להקריא את הפסקה הראשונה. הקדמה למהדורה הרביעית מאת וורן א' באפט. אני אומר, לא יודע, אני כאילו אומר, איך תוקפים את הסיפור הזה?
ממש, מהתחלה?
אני לא יודע, אני אומר, אפשר להקריא פה את הפסקאות, פסקאות מסוימות.
זה, ההקדמה של וורן באפט אין בו יותר מדי, חוץ מזה שהוא חשב אז, והוא חושב עדיין שזה הספר הכי טוב.
לא, אבל זה לא נכון. כי כבר באפט, אם הוא אומר, קראתי את זה כשהייתי בן 19, הספר הטוב ביותר שנכתב, חשבתי בזמנו, שזה הספר הכי טוב שנכתב על השקעות, ואני עדיין חושב ככה, זה אומר אחרי חצי יובל שהוא היה משקיע בשוק ההון.
נכון.
כתב את זה על ההקדמה למהדורה הרביעית, שהייתה ב-1974 כזה.
כן.
הוא קרא את המהדורה הראשונה כנראה שהייתה ב-1949, אז הוא אומר, קראתי את זה שהייתי ב-1949, שהייתי בן 19,
נכון.
והיום ב-1974 אני עדיין חושב אותו דבר.
נכון.
כלומר, כעבור כ-25 שנים.
כן, אבל זה בגדול מה שהוא אומר פה, העקרונות שאחר כך...
זה לא נכון, זה לא בדיוק מה שהוא אומר פה, כי באפט אומר, שימי לב, הוא אומר קודם כל, על מנת להצליח, על מנת להשקיע בהצלחה במהלך חיים, אין צורך באינטליגנציה עילאית, בתובנות עסקיות בלתי רגילות או במידע פנימי. עכשיו, עזבי את המשקיע, אז הכל כך ואחרי מביאה, כאילו, עזבי, בתכלס הוא אומר, לא צריך להיות יותר מדי אינטליגנציה, צריך להיות נבון, נבון זה לא חכם. תמיד הוא מה יודע מחכם לנבון.
כן.
חכם יודע לצאת מבעיה שנבון לא נכנס אליה. ואני חושב שבכוונה קוראים לספר הזה המשקיע הנבון. זה לא זה סמארט אינבסטור, זה אינטליג'נט אינבסטור.
כן,
המשקיע הנבון. נבון לא נכנס למקומות שחכם נופל בהם, וזה לאורך רוב הספר שזור הדברים האלה. כלומר, אל תעשו את הטעויות ואתם תהיו בסדר. אתם תשיגו הצלחה בשוק ההון. עכשיו, קשה להגיד את המילה של הצלחה בשוק ההון, שאתה קורא את מה שוורן באפט אומר בהקדמה, כי הוא אומר, אם תנהגו לפי עקרונות העסקיים, שגרם הציע, ואם תשימו לב במיוחד לעצות הרבות הערך לפרק 8 ו-20, הוא מדגיש פה ללכת לקרוא את פרק 8 נכון. ו-20, ואנחנו גם נעבור עליהם. ואז מה אומר? לא תשיגו תשואה עלובה מהשקעותיכם. וזה הישג גדול משנראה לכם. כלומר, רוב המשקיעים נכנסים לשוק ההון, ומה הם רוצים? רוצים להרוויח, לעשות קופה, להקות את השוק. שימי לב מה באפט אומר, אחרי 25 שנים כמשקיע, שהוא עשה תשואה נהדרת בחצי יובל הראשון שלו, אם תקשיבו לבנג'מין, למורה שלי, לא תשיגו תשואה עלובה מהשקעותיכם. כלומר, אתם תשיגו תשואה שהיא די בסדר, כן? והוא אומר, זה הישג גדול משנראה לכם. כן. משקיעים חושבים, משקיעים חושבים שנורא קל להצליח בשוק ההון. שניכנס וזה ונתחמן, פה נעשה שם, נהיה חכמים ונצליח.
ילד ניתוח כזה או אחר.
כלומר, באפט אומר, זה לא הכיוון, חבר'ה, אתם לא מבינים בכלל איפה הגעתם. אתם תמימים רצח. כן. השגת תשואה יוצאת מן הכלל, תלויה במאמץ ובתבונה שתכילו על השקעותיכם, וכן בהיקף האיוולת הנפוצה בבורסה במהלך היריות ההשקעות שלכם.
זה יפה מה שאני
הוא אומר, פה. כן, הוא אומר פה, אם תשקיעו מאמץ ותבונה, תדעו. בזמן שהשוק מתנהג באיוולת, מתנהג בטיפשות, אל תשיגו, זו הדרך היחידה להשיג תשואה יוצאת מן הכלל. שכולם פועלים לא נכון, לפעול נכון. דוגמה, אם אני אקח את המצב היום, אבל לא משנה אם מקשיב לנו ומתי, סוף שנת 23, תחילת 24, לדוגמה, האנרגיה הסולארית, כל הסקטור האנרגיה הסולארית התרסק.
נכון.
כלומר, עכשיו אנחנו אומרים, אנחנו כאילו יושבים, נתחיל מניות בתחום הזה, ואנחנו אומרים, בוא נע, זה עתיד, כאילו עוד 10 שנים, כנראה רכבים ייסעו על חשמל, אומרים שמ-2030 לפי דעתי, ללונדון יהיה אסור להיכנס, נגיד, עם רכב שמונה על דלק. כלומר, בכל האיחוד האירופי, חלק מהמדינות 2030, 2035, סין נראה לי אמרה 2040, כלומר, אנחנו מבינים כולנו שרכב כנראה ייסע בעתיד רק על חשמל, או בעיקר על חשמל. עכשיו,
בכלל, כל הסנטימנט.
נכון, עכשיו, תחשבי שרכב נוסע על חשמל, ואת יכולה להתאים את הרכב שלך. עכשיו, רוב האנשים בארצות הברית גרים בבתים פרטיים, גם באירופה, המון אנשים גרים בבתים פרטיים. כלומר, תארי לך שאת שמה מכשיר, פאנל סולארי של אחת החברות שנבחרות בבורסה, Enphase, Solar Edge, או כל מתחרה אחרת. שמה את הפאנלים הסולאריים, ופשוט מתאימה את הרכב. כלומר, פתאום לשים פאנל סולארי חוסך לך את האלף, 2,000 שקל, כל אחד כמה שהוא משלם על דלק בחודש. הוא לא יצטרך לשלם על דלק.
דלק, חשמל.
החשמל הבית זה כבר היום, מי שרוצה יכול לעשות את הדברים האלה. ראינו עכשיו, איפה זה היה? ש...
מה, בבריטניה?
בקנדה, בריטניה, איפה זה? שמתחברים לרשת הטעינה של המדינה.
כן, בריטניה.
בבריטניה.
שהיא נותנת תמריצים.
עכשיו בבריטניה יש להם בעיה של חשמל בשעות העומס.
יש להם בעיה שנופל חשמל בשעות עומס.
שנופל, כן. חסר להם חשמל בשעות עומס. כן. עכשיו יש כאלה בעלי בתים עם פאנלים סולאריים ובטריית אגירה. כלומר, הבטריה אמורה להפעיל את הבית בלילה, למכור את החשמל לרשת הרשת החשמל נכון. הארצית. כלומר, הבית צורך ומדי פעם הוא משתמש בבטריה, מדי פעם הוא משתמש בחשמל.
זאת אומרת, עכשיו, זה גם השקעה, מי ש...
עכשיו, הממשלה מוכנה, בבריטניה מוכנה לתת תמריצים למי שישתמש בבטריה שלו בשעות העומס, כדי להוריד רק אל תשתמש ברשת החשמל הארצית. כלומר, רק תשתמש בדברים שלך.
היא כאילו נותנת תמריצים למי שמוריד את שימוש חשמל בשעות עומס, ומי שיש לו בטריה לא צריך להוריד את ה... לשנות את הרגל הצריכה.
הוא לא צריך לשנות את הרגל הצריכה, הוא יכול להמשיך כרגיל ולקבל את התמריצים לפחות המערכות האלה שיש לו של אנרגיה סולארית. אנחנו עוברים חשמל של בית, חשמל של כל של רכב שיוכל להיות חשמלי.
כל מה שאנחנו לובשים בסוף.
למה מה שאנחנו לובשים?
שעונים, פלאפונים, תכף יכול להיות המשקפיים האלה.
טוב, זה בטריות שיהיו יותר יעילות אולי.
כן, אבל כל ה... אתה תצטרך כל דבר להתאים, אתה נושם, אתה צריך להתאים.
קיצר, חשמל, 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 את אומרת, בטריה, אנחנו מתאימים אותה בסוף, כל דבר אנחנו מתאימים.
וגם הצריכה של החשמל עצמה עולה,
אנחנו... הצריכה של החשמל עומדת לעלות, ועכשיו אנחנו נמצאים באיוולת של השוק, שכל האנרגיה הסולארית התרסקה. כאילו אין שם עתיד, כי הריבית גבוהה, כי התמריצים הממשלתיים קצת קטנו, כי אנחנו נמצאים באיזה נקודת לחץ מאוד גדולה.
נכון.
ופה באפט אומר לנו, השגת תשואה יוצאת מן הכלל, תלויה במאמץ ובתבונה שתכילו על השקעותיכם. כי מי שנמצא בסוף שנת 23...
זאת אומרת, תכיר את החברה.
רגע, שנייה, עוד לפני כן. מי שנמצא בשנת 2023, ומסתכל על תחום האנרגיה הסולארית, אומר, איי, ואבוי, מי מתקרב לזה? המניות התרסקו ב-70-80%. המניות בקרשים, הלך כפות, שום דבר לא שווה כלום. עכשיו, כמובן שצריך לבדוק את הנתונים העסקיים, כמו שבנג'מין גרם מן הסתם מתעסק בזה בהמשך הספר, ונבין איך לבדוק איזה חברה באנרגיה הסולרית כדאי, ומי לא כדאי.
זה התבונה שהוא מדבר עליה.
כן, לא, התבונה זה עוד לפני כן, התבונה זה הרבה הרבה לפני כן. התבונה שתכילו על השקעותיכם, זה כן, אוקיי, את צודקת.
זה כאילו הרגש, הרי השליטה ברגש.
כן, אני לוקח את זה יותר על השליטה ברגש.
כן.
אולי התבונה שתכילו על השקעותיכם זה שתבינו במה אתם משקיעים, דווקא אני מסכים איתך מאוד אביה. צודקת, לוקח חזרה את ההסתייגות שלי.
למרות שגם זה לשלוט ברגש.
כן, אבל וכן בהיקף האיוולת הנפוצה בבורסה במהלך הערת או ההשקעות שלכם. כלומר, אם אתה יודע להסתכל על מניה, על חברה, בתבונה,
מכיר אותה.
בתבונה, להיות נבון, לא חכם. להבין מה צריך לחפש, ופשוט לחפש את זה. לא להמציא את הגלגל, לא פיתוחים חדשים, לא שמיניות באוויר. מה שבנג'מין גרם פה הולך לנהל אותנו. בסך הכל.
לראות חברה שעובדת.
שעובדת, ואתה מבין אותה. ואז השוק, כשהשוק באיוולת, תנצל את התבונה שלך. כשהשוק באיוולת, ופשוט תקנה. זה כל הסיפור, וזו הדרך להשיג תשואה יוצאת דופן. ואז באפת אמר פה, ככל שהשוק מתנהג בצורה טיפשית יותר, כך גדלות ההזדמנויות למשקיע המקצועי הנוקט גישה עסקית. כלומר, אם ננקוט גישה עסקית בהשקעות שלנו, שכולם פוחדים ובורחים, יהיה לנו קל לעשות את המעשה הנכון. ואז שיעלה אחרי זה חזרה, שזה יחזור לנורמה. כולם יגידו, ברור שאנרגיה סולארית זה העתיד. נו, מה חשבת ש... אז למה לא קנית אז? למה אז? פספסתי, הייתי קונה, הוא היה קונה, הוא לא, הוא היה שם והוא לא קנה, כמו שהוא לא נמצא בסוף 23 ולא קונה.
אגב, ככה אתה גם ממזער את ההפסדים. זאת אומרת, גם אם הניחוש שלך וזה לא העתיד, זה
מה אנחנו שם. כן, אבל מה משקיעים בסוף פוחדים שמניות יורדות? הם מפחדים שהם ייעלמו להם, שהם יקרסו להם, שלא יישאר מהם כלום. וזה יכול לקרות, רגע. אבל זה יכול לקרות. אבל אם אתה מכיר את החברה, אתה יכול להגיד, זה תרחיש סביר. או זה תרחיש לא סביר. וזה באמת משהו שאנשים
שוכחים.
או לא יודעים. באפט עוד בהקדמה למהדורה הרביעית, אמר ככה, רוב הספרים מאבדים את משמעותם לאחר שבועות או חודשים ספורים מיום פרסומם. והספר הזה, באפט אמר פעם על הדרך של בנג'מין גרם, זה היה יסודות ההשקעה ב-100 השנים הקודמות, ויהיה גם ב-1000 השנים הבאות. כי בסוף בני אדם לא משתנים. וההיסטוריה חוזרת, וכמו שאנחנו נראה בתוך הספר, בתוך...
הוא גם בעצמו חקר את זה, את בנג'מין גרם. הוא אומר, יש פה עשרות שנים של חקירה שלי, של הפסיכולוגיה, של הבורסה, של המשקיעים, של השקעות.
בנג'מין גרם אומר, זה חוזר, זה תמיד חוזר. הוא מביא דוגמאות מ-1920, והוא אומר, זה חוזר גם ב-1940 ו-50. והמורות המתקדמות, זה מתקדם מ-1970. הפרשנות שג'ייסון סווינג כתב על כל פרק, יש את הפרק של בנג'מין גרם, במהדורה העברית, גם במהדורה הערבית באנגלית, ויש את עוד פרשנות שמישהו בשנת 2000, מנהל השקעות בשנת 2000, כתב על הפרקים. אנחנו עכשיו באים להתאים את זה לשנת 2024 וצפונה, כן, כדי להשלים את זה לעשור של, איך אומרים את זה? לשנות ה-20 של המאה ה-21. הוא התאים את זה לתחילת המאה ה-21. בנג'מין גרם דיבר סוף המאה ה-21, אמצע המאה ה-21, ולפעמים הוא... סוף המאה ה-20, 1975, לקראת סוף המאה ה-20. באמצע המאה ה-20 הוא כתב את הספר ב-1950-49, את הגרסה המקורית, וכבר בגרסה המקורית הוא התייחס ל-1920, לתחילת המאה ה-20. כלומר, אנחנו מנסים להביא את הספר הזה עם דוגמאות, אנחנו בסוף נדבר על אותם דברים שבנג'מין גרם אמר פה.
הספר כבר יש לו 100 שנים בעצם.
הדוגמאות עצמם, בעצם נכון, יש לנו פה ניסיון, יש לנו פה ניסיון של 100 שנים, ולאחר 100 שנים אנחנו רוצים עכשיו להראות ששום דבר לא השתנה, שכלום לא השתנה, זה הכל חוזר בתחפושת אחרת, אותה גברת בשינוי אדרת, ואם פשוט ידעת את הדברים האלה, וזה נגמר הסיפור.
שזה עדיין בעצם נורא קל להשקיע בשוק ההון, פשוט צריך את המפת דרכים.
את המפת הדרכים שבסוף יש לכולנו, ואף אחד לא קורא זה, כי זה כתוב בשפה שלפני 100 שנה. אז אנשים מדלגים על האוצר והידע הזה, ובעצם המטרה שלנו זה להביא פה את כל הידע קל ופשוט.
בלי לקרוא את כל
ה... בלי לקרוא את כל ה... אנחנו קוראים בשביל ה...
כן, למרות שמאוד מעניין.
כן. תראי פה בהקדמה, לדוגמה, שאני מסתכל פה על ההקדמה של ג'ייסון סווינג לספר כולו, הוא אומר, בועת ההייטק לא הייתה מפתיעה את גרם. הוא כותב בתחילת שנת, בשנות ה-2000, הוא כרגע תאבד בשתיים של 2003-2004, אחרי שבועת ה-dot-com התפוצצה, שהיו שם מניות טכנולוגיה שהתרסקו ב-95%.
נכון.
כלומר, הם היו מלכי העולם.
הם היו בהייפ מטורף.
בהייפ מטורף. גם אז אמרו, בנג'מין גרם עבד עליו הקלח, וורן באפט איבד איזה, זה כבר לא עובד, רק מניות הצמיחה של האינטרנט והטכנולוגיה.
לא יכולות, לא ייפלו.
לא ייפלו לעולם, עלו ועלו ועלו לאורך שנים. איך קרא, אלן גריפמן, יושב ראש הבנק הפדרלי, קרא לזה התרוממות רוח בלתי רציונלית על השנים ההם. לא הצליחו לגרום לשוק לחזור להיות במקום מאוזן, בסוף הכל התפוצץ בפרצוף. ועל זה ג'ייסון אומר...
והבורסה תקנת עצמה.
כן, בסוף הכל ירד, כי דברים בלי ערך, בלי נתונים עסקיים, בלי תובנה מה שאמרנו, אז הם מתרסקים, אם זה בלון וזה אוויר חם, אז האוויר חם בסוף מתפייד, הוא מתקרר.
נכון.
בועת הייטק לא הייתה מפתיעה את גרם, באפריל 2019 הוא הרוויח ביום הראשון תשואה של 250% מהשקעתו בסבולד טייר. הוא התחיל לעבוד בגיל 20 באיזה פירמת השקעות, הוא סיים את התואר שלו הראשון בקולומביה, בהצטיינות, והוא החליט, שלוש פקולטות רצו אותו שימשיך שם לתואר שני, דוקטורט וכו'. הוא אמר, תעזבו אותי, אני הולך לשוק ההון,
יש וול סטריט.
אורך וול סטריט, לא יודע אם להתאשר, פחות עניין אותו נראה לי להתאשר כמו לפעול נכון, למרות שראינו שיש לו רקע משפחתי לא פשוט.
כן, יש לו סריטה עמוקה מהעבר, הוא התחיל נולד...
אני אומר רקע לא פשוט, אתה אומר סריטה חמורה, האמת היא סריטה חמורה.
הוא נולד למשפחה מאוד עשירה.
אוקיי.
בסוף, הוא נולד מה, היה להם שמה, הם עברו להתגרו בסדרה החמישית, היה להם עוזרת בית ומנקה ומבשלת ו...
הוא עבר לסדרה החמישית, נכון מה ראינו? ב-1895, הוא היה בן שנה.
משהו כזה. נולד בלונדון, עבר לסדרה שם למנהטן.
כן, הוא נולד בלונדון, עבר למנהטן לסדרה החמישית, אבא מאוד עשיר, סוחר חרסינה.
ממש לו בבית, היה הכל מהכל מהכל.
ושהוא היה בן כמה? שהוא היה בן שש כזה. שהיה בן 6-7, אבא שלו נפטר. ב-1903 אבא שלו נפטר, והוא נולד ב-1894, כלומר שהוא היה בן, סליחה, בן 9. שהוא היה בן 9, אבא שלו נפטר. ואז המשפחתה, המשבר כלכלי, כלומר ההכנסה שלהם הלכה, ב-1903 ההכנסה הלכה כי אבא נפטר, לא היה פנסיות, לא היה ביטוחים מתקדמים, ולא היה כל הדברים האלה.
אבל היה להם השקעות.
היה להם השקעות, אבל ב-1907 היה כנראה משבר בבורסה בניו יורק.
נכון.
ואמא שלו איבדה את ההשקעות.
נכון.
כלומר, הוא מספר גם איזה סיפור כזה, שהוא מספר שהוא בא עם $5,
בא עם צ'ק.
צ'ק, כאילו...
למכולת.
למכולת, תמכה עבור אמא שלו, והחנווני שם כאילו... הוא לקח את זה בתור השפלה, לא יודע אם הוא רוצה להשפיל אותו, הוא יכול להיות שהוא באמת התלבט אחרי...
השפלה שחש.
כן, בנג'מין גרם חווה השפלה, שהוא אמר, יש לדורותי גרוסבאום, ככה, זה גרם זה מעוברת, מה שנקרא. קראו לו בנג'מין גרוסבאום מהבית. יהודי, כן, הוא אמר, לדורותי גרוסבאום יש מספיק ל$5, כלומר, כדי לקנות ב$5, הוא ממש זכר את הבושה, ואולי בגלל זה בגיל 20, באמת הוא לא הלך לאקדמיה, המקום שנראה שבו היה צריך להיות, אחרי זה הוא אמר את זה בקולומביה, בואו נדע, האמת, באפט למד את זה בנג'מין גרם בקולומביה, אבל כשהוא היה בגיל 20, שהוא לא ידע בדיוק את עתידו לפניו, הוא כן בחר ללכת למקום שעושים בו כסף.
כן, הוא גם ראה שזה, יודע, הוא ראה שזה אפשרי, הוא ראה שזה קיים, בסוף הבית שלו... השקיע, הם תשכו בהשקעות.
ולכן, ואז אנחנו רואים ביום הראשון לעבודה שלו, 1919, אפריל 1919, הוא עושה 250% בהשקעה בחברה שנקראת סבולד טייר. מכירה את סבולד טייר?
לא. יכולה להעריך שזה קשור לגלגלים.
טייר גלגלים, 1920-1919, זאת הייתה הזדמנות חדשה בעסקי המכוניות המתפתחים. 1920, עוד המכוניות, ההייטק של פעם, המכוניות.
כן.
אבל מה רצה הגורל, ובכל תחום חדש, כמו בקריפטו, שתחום חדש מתחיל, מה קורה? יש הרבה הונאות, יש הרבה רמאים, כמו ברכבים החשמליים.
רק עכשיו
היה. עכשיו היה לא מזמן, ניקולה, חברת מסעיות חשמליות, המייסד שלהם, גזרו עליו עכשיו 4 שנים בכלא, על הונאת משקיעים. הוא אמר יש לנו פיתוח okay. של משאית חשמלית.
שלא תפלוט בכלל.
שלא תפלוט, שתעבוד על חל, לא תפלוט גזי חממה, כי היא עובדת על חשמל.
כן.
והראו סרטון, איך המשאית נוסעת, מסתבר שבסרטון פשוט דרדרו משאית יפה כזה, שנראית הייטקיסטית, דרדרו אותה במדרון, ובזה נגמר הסיבור. זה היה המקסימום החשמלי שהם הצליחו להגיע. משקיעים רצו לתוך המניות האלה בשנת 2021, המניה עלתה לשמיים, בוא נעלה את הגרף של המניה, של ניקולה.
נראה לי. נסחרת היום?
בוא נראה מי נסחרת, מעניין לראות, בוא נראה רגע.
לדעתנו.
בוא נכתוב ניקולה. ניקולה. קרואה גם, כמו טסלה, לממציא המנוע החשמלי, קראו ניקולה טסלה. אז הם בכלל לקחו סמכות, הם טסלה, אנחנו ניקולה. משקיעים, יאללה קונים, רכב חשמלי, יאית מטורף. וואלה, אני לא בטוח שהיא ניקולה, שלא יכולים את הניקולה.
לא יכול שזה לא זה, תעשה לא ביהו פייננס.
NKLA. יכול שהיא כבר לא נסחרת.
כבר לא נסחרת.
NKLA. מה, את אומרת, הם מחקו אותם ממסחר עם העונה הזאת? NKLA.
בטוח.
לא, הנה, ניקולה קורפוריישן.
מה? זה?
אוי ואבוי. פחות מדולר למניה, 0.81 סנט. שאנחנו מסתכלים עליה היום, בשיא היא הונפקה ב$10, כלומר מההנפקה היא ירדה יותר מ-$90, 90%, אבל הביאה בשיא שלה, זה לא שנת 21, סליחה, זה היה שנת 2020, בשנת 21 היא הייתה ב-$23, בשיא שלה, בראשון ליוני 20, שטסלה גם טסה לשמיים, ניקולה, המשאית החשמלית, הייתה ב-$67 למניה. כלומר, מי שקנה אותה בהנפקה, נניח, או אפילו מישהו קנה אותה כמה חודשים לפני כן, בתחילת שנת 2020, היא הייתה ב-$10. והיא טסה ל-$60. $67. היא טסה ב-600%, מעל 600% עלייה.
ומה? בשנה? כמה זה?
מה זה שנה? תוך חודשיים.
חודשיים.
תוך חודשיים. תראי ותרלול, איזה עלייה, פי 6 ילדה. בסוף משקיעים היום נמצאים בהפסד.
מי שלא היה...
זה מחיקה מוחלטת. מי שנכנס בשער של 65 והמניה הוא ב-60 או ב-40 או ב-50 בתוך ההייפ נמחק. וגם בנג'מין גרם. המניה שהוא קנה ועשה עליה 250% באפריל 2019, עד אוקטובר היא הייתה שווה 0. עכשיו, קחו את הגרף של ניקולה, משנת 2024, בסוף 23, כבר רוב שנת 23 אפשר לראות את זה. מה הלך עם ניקולה, מ-2020 עד 23, זה מה שקרה לבנג'מין גרם בשנת 1919, בדיוק אותו הדבר. כלומר, אנחנו מבינים שיש פה ידע, ויש פה עשרות, מה זה עשרות? מאות, אם לא אלפים, אם לא עשרות אלפים. של משקיעים, שמשקיעים פרטיים שפשוט אכלו פה חרה, סליחה על הביטוי, הם נדפקו, לחלקם הלכו החסכונות של החיים שלהם, הם נשחטו.
כי
רצו אחרי חלומות ולא קנו בתבונה. וזה מה שהספר הזה מביא לנו, תבונה. אני אמרתי לכם הבוקר שאני קורא את הספר הזה ואני מרגיש שאני לא יכול לעבוד. הראש נהיה בתוך... זה תחושה כזה של, כאילו עולים ממד, עולים, כן, כי אנחנו מתעסקים כל היום בשוק ההון ובמניות, ולמצוא חברות למשקיעים שלנו, חברות עם נתונים עסקיים, אנחנו בתוך עולם המעשה, מאוד פרקטי.
נכון.
פתאום אתה מקבל את התיאוריה.
פתאום אתה נוהג ברכב, אתה לא במכסה מנוע.
זה קצת כמו לחזור בתשובה, אפילו לנו שאנחנו עוסקים בזה. זה כמו איזו התגלות כזאת של אור בהקשר של השקעות. למרות שאנחנו עוסקים בדרך הנכונה בהשקעות, כלומר מי שלא עוסק בדרך הנכונה בהשקעות, באימורים, בריצה אחרי טרנדים, בגרפים, בכתבות בעיתונים, בהשקעות פסיביות, שגם בנג'מין גרם התייחס להשקעות במדדים, כבר ב-1949 הוא התייחס להשקעות במדדים. נראה את זה בהקדמה.
גם ההשקעות שהספר הזה מדבר, והשיטה של באפט בסוף, ובאפט בעצמו אומר את זה באיזה רעיון, בסוף היא מאוד משעממת. הוא מבחינתו אומר, ההשקעה נכונה.
אני חושב שזה מאוד משעמם למי שלא...
הוא אומר, זה הבעיה של המשקיעים.
לא אוהב עסקים, אם אתה אוהב עסקים, אז מה משעמם פה?
לא משעמם. התיק, לנהל את התיק של עצמי, כביכול זה משהו, מישהו שאל אותו באחד הרעיונות המוכרים שלו, הוא אמר, אתה שנתיים עכשיו מחכה לאיזה מניה, או שנתיים אתה שוכר מניה, לא עושה את הכלום, זה נורא משעמם. אז הוא אומר, זה הבעיה הכי גדולה של משקיעים, שהם מחפשים כל הזמן את הריגוש,
הנה ניקולה, זה עולה, יאללה, בוא ניקור, תעשה את הסיבוב, 250% ביום, לא.
ובסוף ההשקעה הכי טובה,
מי שעשה, מי שמקשיב לנו ועשה ונמצא פה, נניח, ברווח של 250%, שיזכור את מה שבאפט אמר פה בהקדמה. אם תנהגו לפי עקרונות העסקיים שגרם הציע, ואם תשימו לב, במיוחד לעצותיו הרבות, לרבות הערך, בפרק 8 או פרק 20, לא תשיגו תשואה עלובה מהשקעותיכם, וזה הישג גדול משנראה לכם.
נכון.
אז אם מישהו מקשיב לנו, הוא עשה פה מאות אחוזי תשואה, תוך פרק זמן קצר באיזו מניה מסוימת, אני חושב שהדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות, זה לקחת את הכסף, ולהשקיע את הכסף שהוא הרוויח במקרה, במשהו טוב, שייצר לו רווחים לאורך זמן. כי ראינו פה שההיסטוריה חוזרת.
נכון. הוא אומר את זה מאוד יפה בבנג'מין גרם עצמו לדעתי. שהשקעות זה למכור לפסימיות, למכור כשיש אופטימיות לא יציבה, ולקנות כשיש פסימיות לא הגיונית, משהו כזה. הוא כאילו אומר, בסוף שיש איזשהו הייפ, ונראה איזושהי חברה אופטימית שעכשיו תרוץ קדימה, ואנחנו לא באמת יודעים מה היא ומי ומה עומד מאחורי.
כלומר, עדיף לקנות שפסימיים, לא שאופטימיים.
לקנות כשהשוק פסימי, כשהשוק למטה. הוא אומר את זה, לא מוצא את זה פה עכשיו, אבל הוא אומר את זה יפה.
כן. גם הוא אומר פה עוד, אם אני פה בהקדמה של ג'ייסון לספר, הספר נפתח בהקדמה של באפט לספר, ואז את ההקדמה של ג'ייסון סווינג, מי שכתב את
הפרשנות.
אז הוא אומר פה שבנג'מין גרם משנת 1936 עד 1956, שזה 20 שנים שלמות, הוא הרוויח, עשה בנג'מין גרם מציין בהמשך הספר, שהוא עשה 20% בממוצע בשנה. 20% בממוצע בשנה, השוק באותו זמן עשה באזור ה-12%. כלומר, הוא עשה יותר מ-50% מעל השוק. אם השוק באזור ה-12.2% עשה לאורך ה-20 שנה האלה בממוצע, שזה גם תשואה מאוד גבוהה לשוק ההון באופן כללי. כי שימי לב שזה השנים שאחרי השפל הגדול, השנים שאחרי... לאמת זה, יש פה את השנים, זה אחרי השפל הגדול, אבל כן מלחמת העולם השנייה הייתה פה בתוך התאריכים האלה.
כן. בסדר.
ועדיין השוק עשה 12.2%, בנג'מין גרם הצליח לעשות באזור 20% בממוצע בשנה, ביישום של הדברים האלה, ואומרים פה שזה אחד ההישגים ארוכי הטווח המרשימים ביותר בתולדות וול סטריט. בנג'מין גרם ניהל את הכסף שלו, את ההשקעות שלו בשותפות פתוחה, ומשהו דומה שהיה לקרן נאמנות. כלומר, זה משהו ציבורי שאנשים יכלו להיכנס אליו, ולראות את התוצאה, התוצאות היו שקופות.
הם יכלו אבל להיכנס, לדעתי זה היה סגור דווקא, מה אומר פה ג'ייסון?
זה היה שקוף.
הוא אומר שאי אפשר היה להיכנס לקרן.
היא הייתה, כן, זה קרן שהיא...
היא הייתה סגורה למשקיעים. איפה הוא אומר? דווקא שהוא אומר שהוא מודה פה...
לא, תאגיד ניומן גרם היה קרן נאמנות פתוחה, שניהל גרם עם ג'רום ניומן. משקיע מוכשר בזכות עצמו. כלומר, הייתה קרן פתוחה, פתוחה ברמה שכל אחד יכל להיכנס אליה, ויכול להיות שאחרי זה סגרו אותה, ולא נתנו יותר לאנשים חדשים להיכנס אליה. אבל היא הייתה קרן שהתשואות שלה ידועות לכולם. זה לא היה איזה משהו שמישהו עושה למישהו בשקט, והוא יביא את המתקף, ואת אומרת שעשיתי אחרי 20%. לא, זה היה משהו שהיה ניתן לבדוק, ותחת בקרה, שראו את התשואה הזאת. קרן מגילן, היחידי שעשה, לא היחידי, מי שעשה את התשואה הכי גבוהה, בקרנות נאמנות, בעבר, זה, וואי, ברח לי השם שלו, בכל שידור אני מראה את הפרצוף שלו, את התמונה שלו, אז יש לי את התמונה שלו ואין את הפרצוף שלו, הוא ניהל את קלן מגילן 20 שנים, והוא עשה שם באזור ה-25% בממוצע בשנה, אני כבר אגיד לך את השם שלו.
כמה שנים?
גם לאורך 20 שנים, פיטר לינץ'. לא, מפידלטי שניהל את קרן מגילן. והוא הצליח לעשות 25.8% בשנה בממוצע לאורך 2 עשורים. כלומר, הוא עשה יותר טוב מבנג'מין גרם.
על סמך היסודות האלה.
אבל על, זה היה היסודות.
כן.
אלו הם היסודות. גם באפט עשה תשואה. באפט גם לאורך 5 עשורים בנג'מין גרם הצליח לעשות 20% בממוצע בשנה לאורך 2 עשורים. באפט לאורך, הם לוקחים את ברקשייר האת'אווי, מי שבאפט קנה אותה, השתלט עליה באזור ה-19 דולר, עד היום, ובודקים כמה בממוצע זה היה בשנה, זה גם היה באזור ה-20% בממוצע בשנה, לאורך 5 עשורים. כלומר, מה שמשקיע צריך לחפש לעשות, זה לא לעשות 200-100% השנה, אלא הוא צריך לחפש לעשות את ה-20% בממוצע לאורך שנים. תעשה 15%, אתה מלך העולם. זה חשוב להגיד את זה, ב-15% אנחנו מכפילים את ההון שלנו כל 5 שנים. אבל אם אתה תרוץ אחרי השיגונות, התשואות המטורפות, אתה תצא בלי התשואות המטורפות בסוף, אבל בלי התשואה של בנג'מין גרם ווורן באפט, שהם הפכו בסוף לעשירים מופלגים בזכות דרך ההשקעות הזאת.